לפני מספר חודשים טסנו אני ובת הזוג שלי לטורקיה. בדרך מאנקרה לאיסטנבול, נסיעה של 7 שעות בערך, עצרנו במעין תחנת עצירה. סופר עצום עם מסעדה ושירותים וגם כמה מדפי ספרים. העיניים שלי נמשכו לשם כי רציתי לדעת אילו ספרים מוכרים לטורקים שנמצאים בדרכים. מהקריחות הביטו בי פניו של צ'ה גווארה, של גנדי ושל אדולף היטלר. מדף של ביוגרפיות של מדינאים, אתם אולי שואלים, או בעצם מדף של ספרי היסטוריה? הכנסתי את הכותרת הטורקית של הספר עם התמונה של היטלר לגוגל, ושם גיליתי שלא זה המצב. מה שהחזקתי בידיים לא הייתה ביוגרפיה של היטלר. מה שהחזקתי היה תרגום טורקי של מיין קאמפ, אוטוביוגרפיה שחיבר הפירר, ובה שטח את כל הרעיונות שיישם כשיגיע לשלטון. טיפול באויביה הפנימיים של גרמניה, מרחב מחיה לגרמנים במזרח, וכמובן, פתרון לבעיה היהודית. וליד הספר של היטלר נמצאו גם הפרוטוקולים של זקני ציון. ועל זה בדיוק דיברתי עם דוקטור עדי אמסטרדם בפרק שאתם עומדים לשמוע, על העובדה שלמרות מה שאנחנו אולי חושבים ומקווים, ספרות אנטישמית והקונספירציות הארסיות שהיא מושתתת עליהן עדיין נפוצות בעולם. ולא רק במדינה מוסלמית כמו טורקיה, מדינה שהיא לא מדינת אויב, הרי לא מזמן חידשנו קשרים בחזרה. ולמרות זאת, למרות התפוצה הרחבה, רובנו לא טרחנו לקרוא את הספרות האנטישמית. לא טרחנו לברר מהי האשמה שמתיחים בנו. עדי, האורח שלי, אמר את זה יפה. אנחנו משולים לגיבור המשפט של קפקא, שמתעורר יום אחד ומגלה שיש נגדו כתב אישום. הוא מיד יוצא להגן על עצמו, מבלי לעצור ולברר למה. למה כל זה קורה לו, דווקא לו. פרק 13 בספריית בבל, עם הפרוטוקולים של זקני ציון, וגם לא מעט אומברטו אקו. כאשר ספר זה יהפוך ברבות הימים לנחלת הכלל, תתבטל הסכנה היהודית. את המילים האלה כותב אדולף היטלר בקרח הראשון של מיין קאמפ, כעשור לפני שהוא מתמנה לקנצלר גרמניה. ובציטוט הזה הוא מתייחס לספר שנדבר בו היום. הפרוטוקולים של זקני ציון, שהאורח שלי, דוקטור עדי אמסטרדם, תרגם בשנת 2018. זה נכון 2018?
16 יצא בדפוס, 18 עליתי אונליין, גם פתחתי אתר שנסגר מאז, וגם לאתר שלי באקדמיה, מהדורה שנייה, עם כמה כן. עדכונים במבוא.
אז אנחנו באמת... ראשית
ב-2016, אתה קורא את המהדורה, כן. מה ששלחתי לך זה המהדורה השנייה, אפשר להוריד אותה בחינם.
כן, אז אנחנו גם ניתן כמובן קישור, ואני ככה... אמשיך בכל זאת עם ההקדמה, אז 2016-2018, לא מעט פרקים בפודקאסט, אני התחלתי בברכת האזנה נעימה, אז עכשיו אני רוצה לצטט את האורח שלי, את עדי, שכתב ממש בסיכום פתח הדבר לתרגום שלו לפרוטוקולים של זקני ציון, את המילים הבאות, לא ניתן לסכם את פתח הדבר בברכת קריאה מענה, משום שספר זה לא נועד לעורר הנאה או עונג בקרב קוראיו, אל העניין ואי נחת, ההכרחיים לשם הבנת היקפה של האנטישמיות, שלא שינתה את פני הזה מאוד בשנים, מקווה כי כך יהיה. וזה סוף הציטוט. והאמת שזה נורא מעניין, גם בתור מי שלמד היסטוריה, אני כאילו ארצה שנדבר על זה, על האם האנטישמיות באמת לא שינתה את פניה, אבל אנחנו נדבר על זה בפרק, אני בטוח. ומעבר לזה, אני מזהה כאן בעצם שתי שכבות שעדי, האורח שלנו, מדבר עליהן. אז קודם כל היצירה עצמה, והשכבה השנייה זה התרגום, והמניעים המאוד שונים לשניהם, כי יש את היצירה, את הפרוטוקולים של זקני ציון, עכשיו כשהיא פורסמה לראשונה ברוסיה, וכמובן שמאז שוב ושוב היא מופיעה ברחבי העולם, זה יצירה שנועדה לעורר שנאה ופחד כלפי העם היהודי, כל הסיפור של המשיכה שלו בחוטים, מאחורי הקלעים כביכול, והניסיון די מוצלח, לפחות באותה יצירה, של העם היהודי או היהדות העולמית להשתלט על העולם. והשכבה השנייה, יש את התרגום שלך, עדי, ליצירה, תרגום ראשון מלא לעברית, כי תורגמו חלקים קצרים מהפרוטוקולים לצורכי לימוד באוניברסיטה וכולי, אבל כאן מדובר באמת בתרגום מלא של לפחות אחת מהמהדורות, ואנחנו נדבר על זה. ומה שמעניין זה שאין ליצירה הזאת זכויות יוצרים, כאילו כביכול פרוטוקולים שמחברים היהודים הרשעים, אז כך שכל מוציא לאור רשאי לשנות ולשפץ ולהתאים לזמנו ולתקופתו ולראיית עולמו, כך שיש מהדורות של נגיד שמרנים פוליטיים שיתקפו את הקשר בין היהדות העולמית לשמאל הקומוניסטי, הקומוניסטים ידברו על הקשר לקפיטליזם וכולי וכולי. אז התרגום של עדי, המטרה שלו כפי שאתה מציג אותה, היא לעורר הבנה וידיעה לגבי התופעה של האנטישמיות וההיסטוריה בכלל. ואני חושב שבכלל גם לגבי ההיסטוריה של השנאה, היא ברור, וזה אנחנו דוברי העברית, ישראלים, יהודים, אנחנו, כמובן שאנחנו רגישים לגזענות כלפינו, ואנחנו יודעים היטב לאן היא הובילה, פתחנו עם ציטוט של היטלר, אבל יש כאן אולי מסר גדול יותר, כלל אנושי, שגם בו אני ארצה לגעת, כי נראה לי ששנאה לקבוצה מסוימת, במקרה הזה ליהודים, הטקסט הזה שחובר בצורה כל כך גסה, וחייבים להגיד גם כל כך משכנעת המוני אנשים, אז השנאה הזאת רוכבת על איזה קונספירציה מטורפת. יש פה איזה סיפור פשוט, שכל אחד יכול להבין, למה לא הולך לי בחיים? כי היהודים משתלטים על העולם ומנסים להרוס אותו כדי להגביר את הכוח שלהם. אבל כמובן שזה גם סיפור משוגע לחלוטין, והאמת שמאוד שכיח היום, כי בעידן הזה של כל הקונספירציות, לאו דווקא אנטישמיות בהכרח, היום כל קבוצה שמתנגדת לדעה מסוימת, אנחנו ישר שומעים שיש איזה סיפור, שיש אנשים שמממנים את המחזיקים בדעה הזאת, יש כל מיני מושכים בחוטים, יש כמובן את ההקשר הישראלי שאין צורך להיכנס אליו, אבל זה נוכח בכל העולם, התקפה על הקפיטול בארצות הברית, גנבו את הנשיאות וכולי. אז כן, זה באמת נושא גדול, לא קל. טוב, אז בוא נתחיל, וככה נראה לאן זה לוקח אותנו. אז שלום לאורח שלנו היום, לדוקטור
שלום, שלום.
היי עדי. אז לפני שנצלול לתוך הפרוטוקולים עצמם, ובכוונה לא רציתי לדבר יותר מדי על ההיסטוריה של הפרסום עצמו, כי אני רוצה שאנחנו נפתח ביחד את היצירה הארורה הזאת, והנה עוד פעם המילה ארורה, ואולי זו מילה שתחזור שוב ושוב. אז אני רוצה אבל שנייה לפני שנצלול לתוך הדרמה, לשתף של הפרק הזה סיפור רקע נחמד, כי גם אם הנושא עצמו הוא קשה, אתה בעצם האורח הראשון בפודקאסט שפנה אליי בהצעה לעשות פרק ביחד, מה שהיה מאוד מאוד משמח, והאמת שמאז קיבלתי עוד פניות וגם המלצות על כל מיני נושאים. אז קודם כל תודה על הספתח הנחמד.
לא הייתי קשור סליחה, אסור לי להגיד, אני מכחיש כל קשר לכל אלה שפנו אליי אחר כך.
כן. רק שאתה יודע מה שמעניין בפנייה שלך, זה שאתה יצאת ספר שאנחנו לא מדברים בו היום, לפחות לא באופן ככה ישיר, כי אתה יצאת את המטוטלת של פוקו, של אומברטו אקו.
או את שם הוורד, אחד מהשניים, כי שם הוורד יש לו קשר הדוק לספרייה של בבל.
כן, נכון, יש שם ספרן חורכה, אני חושב.
וכל הדגם של הספרייה, כן, חורכה מבורחס, וכל הספרייה היא, הוא לקח את הרעיון, כן, הוא דיבר על זה המון, שספרייה היא תמיד הספרייה של בבל. זה קלאסי, הוא כתב את זה ממש במכוון.
כן, והוא שוב, הוא באמת מושפע מבורחס ומזכיר אותו שוב ושוב, כמו כולנו אפשר לומר, כולנו בניו ובנותיו. או לא כולנו, אבל
נכדיו.
נכדיו, כן. יש לו איזה שיר נורא יפה על זה שעם כל ההישגים שלי אין לי ילד, כמה שרציתי ילד, כן. אבל בזמן השיחה שלנו ככה על מה כן נעשה, אז הזכרת דרך המטוטלת של פוקו, שזה ספר שאני יודע שאתה מאוד אוהב, אני לא קראתי. אבל אתה הזכרת את הפרוטוקולים של זקני ציון שאתה הגעת אליהם בזכות הספר הזה של הסופר האיטלקי אקו, אז ספר על הקשר הזה.
על הקשר. לא הבנתי את השאלה, אנא במך, מה זאת אומרת על הקשר ביני לבין אקו, ביני לבין הפרוטוקולים?
לא, איך בעצם אתה מגיע לתרגם, ב-2016 זה לקח לך יותר זמן,
כן.
אתה מגיע לתרגם את הפרוטוקולים של זקני ציון, ואתה מגיע לתרגם את זה דרך זה שאתה אוהב את אקו, זה
כן,
ספר...
ההתחלה הייתה בתיכון, ואני זוכר, היה לנו את הספר מגלות לקוממויות, לימודי ציונות, או תולדות עם ישראל, או לא זוכר קראו לזה, ההיסטוריה של עם ישראל, היו שתי פסקאות כאלה על הפרוטוקולים של זקני ציון, והיו את הקריקטורות האנטישמיות של היהודים, העכביש.
שתופס את העולם עם...
כן, כן, והקריקטורות זאת, והיו שם כמה אני חושב, גם היהודי, גם הנחש, וגם הוא שיושב על הכסף, על הזהב. והקריקטורות האלה מאוד, יש משהו בגרוטסקיות, שמבחינתי תמיד מושך את העין. אני אוהב להסתכל על דברים כאלה, ככה שהם מאוד גרוטסקים. וזה היה בתיכון. אחר כך אתה מניח את הדברים, כי יש לך עולם אחר שאתה צריך להתפנות אליו. וסביב גיל 21, 22, אז רכשתי את המטוטלת של פוקו, בעקבות שם הוורד שבלעתי לפני כן. ושם, מאז קראתי את המטוטלת של פוקו, אני לא יודע כמה פעמים, באמת אני לא יודע כמה, ובספר עצמו, אקו הוא לועג לתיאוריות קונספירציה, הוא תמיד לועג לכל מיני דברים שהוא כותב עליהם, ובגדול הספר עוסק בשלושה אנשי אקדמיה שהם, כחלק מבדיחה מסוימת, הם כאילו מנסים להמציא קונספירציה, ומה שקורה שאנשים מאמינים לתיאוריה הזאת. והם ממציאים את הקונספירציה מתוך כל מיני מקורות מידע שהם אוספים. וקונספירציה, אז יש לנו כמובן את הפרוטוקולים. ולקראת סוף הספר הוא באמת מביא ציטוטים מהפרוטוקולים, מכמה פרוטוקולים. עד שבפעם השנייה או השלישית שכבר קראתי את הספר, הייתי סטודנט באוניברסיטת חיפה, וסקרן אותי, ואמרתי, טוב, אני רוצה לקרוא את הספר. ואתה יודע, מה שהתיבות BA, נכון? של התואר הראשון.
Bachelor of Arts, משהו כזה.
בלי אנגלית. ולכן חיפשתי תרגום בעברית של הספר. ובאופן, גם באינטרנט, גם...
של הפרוטוקולים, כן.
כן. רציתי לקרוא אותם, ומצאתי המון, מצאתי בספריית אוניברסיטת חיפה, יש ספרים נהדרים, ספרייה מאוד עשירה, ומצאתי בהמון ספר, בהמון שפות את הפרוטוקולים של זקני ציון. לא מצאתי בעברית. אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, אני אתרגם את זה. זה היה באמת, בהתחלה בתואר הראשון זה עדיין רק הייתה המחשבה הזאת, וקראתי חלקים, אחר כך החזרתי את הספר, ואז חזרתי לזה קצת במהלך התואר השני, ואמרתי, אני עכשיו באמת אתחיל, או תחילת התואר השני, או סוף התואר הראשון, כל השנים האלה מתערבבות, ואמרתי, אני באמת כדאי לתרגם, זה חשוב, שאנשים ידעו מה יש שם. אז לקחתי עותק, לא היו שם, כלומר, המהדורות, מהדורה שאני תרגמתי, בעצם אחת המהדורות הנפוצות ביותר שאתה מוצא אותה באינטרנט, יש בגדול מהתרגומים לאנגלית, אז... יש שניים ידועים, מה שאני תרגמתי, של מרצן ועוד אחת, אבל היא פחות ידועה. אני עשיתי ממש השוואת נוסחים של התרגומים. אז לקחתי, צילמתי, עמדתי ככה מול מכונות הצילום, והתחלתי לעבוד על זה. אבל שוב, יש חיים מסביב, ואין תמיד זמן, וזה שקע, אבל זה תמיד נשאר בתור משהו שאני רוצה לעשות. אחר כך התחלתי ללמוד בתל אביב בדוקטורט, היו לי קורסים שהייתי צריך להשלים, כמה נקודות כאלה, וגרתי עדיין בחיפה. אז פעמיים בשבוע נסעתי ברכבת.
צריך להגיד, אתה בלשן?
כן.
למדת דוקטורט בבלשנות, אני משער?
בארמית, הניקוד כן. של כתב יד מספריית הוותיקן, של התרגום, של תרגום אונקלוס.
אז משהו ממש לא קשור.
ממש לא קשור, אבל כן, אני עם הספרייה של הוותיקן, הייתי שם פעמיים, אז אפשר לומר, אני חלק מיודעי הסוד. כן. לא ממש. ונסעתי פעמיים בשבוע לתל אביב. ופעמיים בשבוע, בעצם ברכבת, שעה לכל כיוון, זה 4 שעות עבודה על התרגום.
כן.
ובשנה הזאת כבר סיימתי את הטקסט. אחר כך הוא, בעצם משם זה המשיך, אחר כך הוא שכב אצלי ולא ידעתי מה לעשות איתו, וכשהייתי לפנות עד שבסוף החלטתי לאזור אומץ ולעשות את זה לבד. אבל אז הקשר באמת התחיל מסקרנות, אם אני חוזר לשאלה שלך, לדעת, כי אני אוהב לדעת, אני אוהב, וכתבתי גם בפתח הדבר, מאוד מזכיר, ככל שחיפשתי יותר על הספר ועל המזימה ומה כתוב, אז המצב מאוד הזכיר לי את יוסף קוף של קפקא, שכל הזמן יש נגדו את המשפט נגדו, והוא אף פעם לא שואל למה, הוא כל הזמן שואל מה אני יכול לעשות כדי להוכיח שאני חף מפשע. אז תמיד חשבתי שזו שאלה לא נכונה. כלומר, השאלה הנכונה היא למה בכלל, לא מי, כן? לא איך אני מוכיח שאני חף מפשע. ופחות או יותר, ההבנה שלי הייתה שאנחנו, כל פעם כשאתה רואה כותרת בתקשורת על אנטישמיות, על הפרוטוקול של זקני ציון, או מישהו שמשווה וכו', זה תמיד אותו מצב. אנשים יודעים שזה קיים, אבל הם לא יודעים מה יש שם, הם לא יודעים מה כולל כתב האישום הזה. הם אולי מנסים רק להוכיח שהם חפים מפשע, מבלי לדעת מהו כתב האישום. והרעיון באמת לדחוף ולהביא, היה מהמחשבה הנאיבית שלי, שהנה זה יהיה הפתרון לעובדה שאזרחי ישראל לא יודעים מהו כתב האישום.
כן, האמת שזה גם איזה מין משל או סמל לחיים שלנו כיהודים בכלל, שאני חושב שאנחנו לא יודעים... יש איזה אנטישמיות, אומרים לנו מגיל אפס ששונאים אותנו בעולם, או שנאו אותנו, יש את כל ההיסטוריה הנוראית של המאה ה-20, וכמובן הרבה לפני, ואנחנו בעצם, כן, לא שואלים אף פעם למה, ומה האישום, לא יודע, נותנים לנו כל מיני סיבות, אבל אנחנו באמת כמו יוסף קה, שאנחנו הולכים בעולם ואנחנו, כן, מישהו כנראה דיבר עליו, אני חושב זה אחת מהשורות הראשונות ברומן, מישהו כנראה אמר משהו על יוסף קה, כי בוקר אחד הוא מתעורר ושני שוטרים נמצאים בחדר שלו, והאמת שזה גם, יש בזה משהו, ואתה מתייחס לזה בפתח דבר, שהוא נורא מפתיע ומשונה, שלקח כל כך הרבה זמן, עד שמתרגמים את הפרוטוקולים של זקני ציון, ולפני שהתחלנו, שוויתי את זה למיין קאמפ, שלא תורגם מעולם לעברית, יש אולי איזו גרסה מאוד מאוד מצומצמת.
צימרמן, משה צימרמן, מהעברית, הוא תרגם לקורס, גם הפרוטוקול, אני חושב שהוא גם הייתה לו איזושהי התייחסות למיין קאמפ, אבל לא, לא, לא יצא תרגום מלא.
אז זהו, זה, אתה יודע, באוניברסיטאות מסתובבים כל מיני טקסטים, יש את שירת רולן, שאני יודע ש... פרופסור רביעד קליינברג תרגם, אבל הוא לא תרגם את הכל, וזה לא יוצא. וזה נורא משונה, למה אתה חושב שלא... למה זה היה צריך להגיע עד לסטודנט שמחליט שהוא מתרגם, ואף אחד, כמו שאני חושב שרמזת, לא כל כך רוצה להוציא את זה לאור?
טוב, מיין קאמפ אני יכול לענות בקלות. זה ספר משעמם. בסדר, הוא באמת משעמם, אני נשברתי, אני הורדתי אותו באודיובוק, ואני נשברתי לפני האמצע, והמסקנה היחידה הייתה לי שיצאתי מהספר הזה, זה אם הילד שלי ירצה ללמוד אמנות באוניברסיטה, אני אתן לו, ואני לא אעשה צרות עם זה. הוא פשוט, תסלח לי, לא תסלח לי, אני לא, אתה לא מגן על היטלר, הוא פשוט מיילל שם. בסדר, זה ספר בחייני. אז הוא לא מעניין, הוא מעניין כי היה לו ערך בתור סוג של מניפסט, אבל כספר, כקריאה, זה באמת כדאי שישאר לאנשי האקדמיה שיחקרו, ויתנו לנו את התמצית, כן, לאמלק. הפרוטוקולים, לעומת זאת, זה ספר שלא רצו לתרגם, והבנתי, כלומר, ברשותך, אני לא אציין יותר מדי שמות, או לא אציין בכלל שמות, אבל... אני פניתי לכמה גורמים בעלי עניין, וגורם אחד אמר לי ש... יותר מגורם אחד אמר לי ש...
זה הוצאות ספרים? אז...
לא, לא, אנשי אקדמיה, אנשים ש...
אוקיי.
בתחום. הוצאות ספרים אמרו שזה... הן לא בעלות עניין, כי אף אחד לא יקנה, אף אחד לא רוצה שיחנכו
כן,
אותו.
כן, זה לא כלכלי.
כלכלי זה איך אתה מציג את זה, אבל זה כבר... או אחרי שאמר לי... מול אחד... הבן שלי בן 30 ומשהו, למה שהוא התעניין בזה? מה יצא לו? אוקיי, מה יצא לו? מה יצא לך כשאתה לומד למדעי הרוח? אבל לגבי למה אנשים שיכולו לתרגם, למה הם לא תרגמו, אז הייתה תפיסה שזה מאוד יכול לעודד את האנטישמיות. והרי ידוע שעד שיצא התרגום, כמעט ולא היה, כלומר, עד 2016, כן? כמעט לא הייתה אנטישמיות בעולם, והיא התגברה רק בעקבות התרגום העבודה הקטנה שאני עשיתי.
לא, גם מי האנטישמי? הדוברי עברית שהם ברובם יהודים?
כי לא, זה יכול להיות אנטישמיות כאילו יגרום להוכחה, תראו, יצא התרגום בעברית וזו הוכחה שאנחנו צודקים. התשובה שהייתה לי, כבר אז היא... שזה לא, זה לא באמת משנה, כי קודם כל אני רציתי להוציא מהדורה עם הערות, מלכתחילה כיוונתי למהדורה שמפרקת את הטקסט ולא מהדורה שמשבחת אותו. דבר נכון. שני, האנטישמים, הם, כשהם רוצים להיות אנטישמים, אז הם אנטישמים בכל מקרה, תתרגם את הטקסט, אז אתה, הנה, זו הוכחה שהוא קיים, אתה לא מתרגם את הטקסט, זו הוכחה שאתה מנסה להסתיר אותו. זה כמו פרדוקס המרגל של סטלין, אם אתה מכיר, כן? תפסו אותך נאשם בריגול, יש הוכחות, מצוין, אתה מרגל. אין הוכחות, אתה מרגל כל כך טוב שהצלחת להסתיר. כלומר, אתה השם מלכתחילה. אז האמירה הזאת של מה יגידו האנטישמים, לא יודע, אולי זה אני, אבל היא נשמעה לי בתור תירוץ מאוד חלוש וקלוש, אבל כנראה שזה היה, זה היה הטון, היה פחד, זה... ואני יודע על מישהי שכן דיברה על העניין הזה ורצתה ופשוט... רמזו לה בכל מיני רמזים לא לעשות את זה.
וואו, זה, אתה יודע, זה כל כך משונה, כי אתה חושב על היטלר, הזכרנו, יש כל מיני מפורסמים כאלה, אנשים, אז היטלר מן הסתם זה החשוד המיידי של מישהו שאוהד את, את הפרוטוקולים, והוא אומר, וגם יש אנשים שהכירו אותו, נותנים עדויות שדווקא בגלל שהוא טוען, והוא גם כותב את זה במיינקאמפ, ואני חושב שגם אתה מצטט את זה, דווקא בגלל שהוכיחו שזה זיוף,
זה הוכחה שזה
הוא אמיתי. הוא הולך ומשתכנע, כן, כי היהודים היו חייבים להפעיל את כל התקשורת העולמית כן. שהם ממילא שולטים בה כדי להוכיח שזה זיוף. אז זאת אומרת, זה הנחת המבוקש, זה לא משנה.
זה ממש ככה.
כן, אז זו סיבה נורא משונה. ולמה אתה מתרגם? זאת אומרת, מעבר לעניין האינטלקטואלי שלך?
כי אני לא מסכים עם הגישה הזאת, אני חושב שהגישה הזאת היא גישה פחדנית, ואני אומר את זה מאוד ברצינות, כן? ההתפוננות הזאת של מה יגידו וכולי, היא גישה פחדנית כי אנחנו מתחשבים באלה שלא צריך להתחשב בהם, ובעשותנו כן, אנחנו קצת מחלישים את עצמנו ואת הטענות שלנו, ואת כתב ואת ההבנה שלנו את העולם. אנחנו נשארים כן. באיזושהי בועה כזאת. אני לא אוהב... אני לא אוהב להיות במצב של אין לי בחירה, אני לא אוהב להיות במצב בבועה, בידיעה שאני לא יודע ולא מרשים לי לדעת. אני לא חושב שזה מקום נכון להיות בו. אז כן. אני הולך, ובעובדה שהדבר הזה יצא בהוצאה פרטית, כלומר יצא בהוצאה דרורים, הוצאה קטנה, לא גייסתי כסף ב-Headstart, כן, עשיתי גיוס המונים, ולא, זה עדיין, אנשים לא, התפיסה שלא כדאי לתרגם היא השתרשה כל כך עד שאנשים היום לא הבינו בכלל למה חשוב. למה חשוב לדעת על זה? כן, ניסיתי לקדם באמצעות הרצאות ודברים כאלה, וכל הזמן השאלה היא, אבל מה זה משנה? זה כבר לא קיים, זה מזמן, זה היסטוריה. לא, וזה לא... עכשיו זה מצחיק, כי חלק מאלה שאמרו את זה, שאלו, היו גם באותם פורומים, אנשים ששאלו אם הפרוטוקולים נכתבו בארמית, או משהו שנכתב לפני 2000 שנה. כלומר, יש פה בארץ, יש תפיסה ממש שגויה לגבי הטקסט הזה, יודעים שהוא קיים, יודעים שהוא מזיק, לא, אבל הוא נשאר כמו באותן שתי פסקאות שסיפרתי להן בהתחלה. כן, שתי הפסקאות האלה בספר ההיסטוריה של עם ישראל, זה שתי פסקאות מספר ההיסטוריה, ואף אחד לא, אף אחד לא מעלה בדעתו, לא חושב שאם אתה מחפש היום באמזון, באמזון כבר התקינו מנגנוני סינון, אבל כשהכנתי את הדברים וחיפשתי באמזון, מצאתי אין ספור מהדורות שממשיכות לצאת לאור. באלי אקספרס אפשר למצוא מהדורות של הספר בשלל שפות, בספרדית, ביוונית, ביפנית. כלומר, לא, לא, לא תגיד איפה שיש, נגיד, אנחנו בפולין אין אנטישמיות, נכון? אם אני אגיד את זה, אז תהיה צרה, אבל ברוסיה, מקומות כאלה שאנחנו יכולים להגיד, טוב, או בארצות ערב. אני מוצא בשפות, אני מוצא מהדורות באנגלית, אני מוצא מהדורות בהונגרית, זה חי. הטקסט הזה עדיין יוצא לאור. כמובן, כמו שאמרת, אין לו זכויות יוצרים. אני לא הייתי קורא לזה יצירה, זה פלגיאט, אבל אין לו זכויות יוצרים. אז כל אחד יכול להדפיס, להוסיף מה שהוא רוצה ולמכור. והמחיר כן. שלו אף פעם לא יקר. אז תמיד קל לקנות משהו
די
זול.
קצר, בסך הכל.
הטקסט המקורי הוא קצר, 24 פרוטוקולים. גם הספר שאני הוצאתי, הוא דק. ולא יודעים שהספר הזה חי, והספר הזה יש לו כמה צאצאים, כן? אז צאצא אחד זה הכחשת השואה. צאצא אחר זה כל הר הבית בסכנה, שזה מהחזית, חזית מול הפלסטינאים. כן. יש את הקריקטורה של הדחפור שחופר מתחת להר הבית וכו'. עכשיו, זה הפרוטוקול, זה ממש מקביל למנהרות של המטרו שבבוא היום נחפרו מתחת למרכזי הערים, כדי שביום פקודה הכל יתפוצץ ויקרוס, וככה היהודים זקני ציון יגרמו לאנרכיה. כן, המנהרות האלה. אז יש, כן. יש לטקסט הזה המון צאצאים שסביבנו. כן, יוצא מאיראן, זו עיקר הבית בסכנה, ווואו, כולם מרימים דגלים. עכשיו, זה שם.
כן, כן, ותראה, יש את קניה ווסט, הראפר הכי, אחד מהגדולים, כן, והוא באמת מוזיקאי אדיר. פשוט אומר, התקשורת נשלטת על ידי יהודים, ותעשיית המוזיקה.
לא, אני לא רוצה, אין מה להיכנס לאיש הזה, אתה יודע.
כן, לא, אבל זה עד היום,
בעוד 3 שנים אנחנו נשכח מהו. אתה יודע מה, אני רוצה להוסיף, כן? אז בוא, היום בשיחות סלון, בארץ, כמה פעמים שמעת, מישהו שאל אותך או אתה שאלת, שמתם לב שזה מעניין שבאמת כל האנשים בהוליווד הם יהודים? אתה מכיר את המשפט הזה? שמעת אותו בעברית?
כן, כן, אנחנו מנהלים אותו.
מה זה אומר?
בעבודה, כן.
מה זה אומר? זה אומר
שהתעמולה
השתרשה, זה לא אומר, העובדה שאנשים נולדו, יש להם גנטיקה, יש להם היסטוריה, כן, של יהודים, לא אומרת שהם מונעים ממניעים דתיים. כן?
זהו, יש איזה כאילו מניע לדבר הזה, ועל זה ככה רמזתי גם בפתיחה המוח הקונספירטיבי הוא מספיק לו רמיזות. יש אנשים שמממנים משהו, יש אנשים שעומדים מאחורי הקלעים, וזה מספיק, לא צריך להגיד יותר מזה, כדי שהרבה הרבה הרבה המוני אנשים ישתכנעו, ואתה אומר, הספר הזה יוצא שוב ושוב. אז אני רוצה לשאול, לפני שממש ככה נצלול לתוך הספר עצמו, אמרת הפלגיאט הזה, אתה מוציא מהדורה ביקורתית, רוב המהדורות הם לא כאלה, רוב המהדורות זה פשוט מפרסמים כביכול את האמת, נכון?
כן, כן.
אין כל כך הרבה מהדורות אקדמיות?
אני חושב שאולי נתקלתי באחת. לא, לא, זה כולם זה מהדברים האלה שמדגישים את הפער בין האקדמיה לעולם. אני מהאקדמיה, אז מותר לי להגיד את זה. מי שחוקר את הטקסט והאנטישמיות, כולם יודעים שזה זיוף. כולם כן. יודעים שזה זיוף. אז בסדר, אז אנחנו יודעים. האם אנחנו חייבים להוציא את הטקסט הזה לאזרחים? זה פחות קריטי, כן, שנוציא את זה לציבור. אז מה שקורה, בזמן שאני יוצא מעיניים ואומר, טוב, זה לי ולשקמותי, הציבור מקבל מידע שגוי, כן? עכשיו, מתוך okay. אותן מהדורות שיוצאות. כן, שוב, דמוקרטיות או לא דמוקרטיות, כל מוציא לאור יכול, יש לו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש לו כסף,
נכון.
שידפיס, הוא יודע לתרגם, אתה רוצה לתרגם את זה לדיאלקט, לדיאלקט נשכח בשל, של קזחית, תעשה את זה אם אתה יודע את השפה, ותבוא תכתוב הקדמה להקדמה, אתה תכתוב סוף דבר לסוף דבר, תעדכן את זה לפי האירועים, כן? אז אתה יכול להגיד, אני עכשיו באמת יכול להמציא תיאוריה, שפוטין נשלט בידי היהודים, ובגלל זה הוא עשה את מה שהוא עשה בקזחתן, וכולי. ואופלה, יש לך עוד מהדורה עם אירועים עכשוויים, שרלוונטית.
כן, כן, שזה עוד איזה מאפיין נורא חזק של, של הטקסט הזה, שאתה פשוט יכול לכתוב פרוטוקול לימינו, וכמו שאמרת, פשוט לשנות את ה...
לא, לא, הם לא משנים את הפרוטוקולים, לא משנים את הפרוטוקולים, הפרוטוקולים נשארים כמו שהן, איכשהו זה, לפי מה שהבנתי, זה ככה עובר, לא עברתי על כל המהדורות בעולם, לא יודע את כל השפות. מה שמשתנה זה...
הקדמה.
יש הקדמה עדכנית למהדורה המסוימת הזאת.
כן.
כלומר, ההקדמה למהדורה באנגלית משנת 30, שתהיה שונה מהקדמה למהדורה באנגלית משנת 90. יש עדכון. הטקסט עצמו, אני קצת קופץ קדימה, אבל הטקסט עצמו הוא על זמני, אין בו ציון זמנים. יש לך את העבר הרחוק או את העבר הקרוב, יש לך את העתיד הקרוב, אתה לא יודע מה, אין לך שום, חוץ מפרשת פנמה, שנזכרת שם, זה פרשת שחיתות, אין לך שום עיגון, באירועים מציאותיים שאתה יכול להגיד הטקסט נכתב בשנה הזאת או הוא מתייחס לתקופה מסוימת, הוא כמו שאומרים בספרות על הזמן ועל המקום.
כן, אני שמעתי אבל הרצאה שמדברת על זה ש... ואולי עכשיו נצלול ככה לתוך התוכן עצמו, שהזקני ציון האלה שתכף תסביר לנו מי הם ומי הם ביצירה הזאת, כן, מה הם עושים, אבל הם נפגשים פעם בסוף כל מאה, כדי סוג של להסתכל לאחור על מה הרסנו, ואיך אנחנו יכולים להרוס יותר כדי לחזק את השלטון שלנו בעולם.
זה לא כתוב בסבב פרוטוקולים עצמם. העניין הזה של זקני ציון, של הזקנים שנפגשים בסוף כל מאה, כן. זה...
זה מהקדמה אחרת?
לא, זה מאחד, לא, זה, הפרוטוקולים של זקני ציון, אני חושב שההגדרה הטובה ביותר לספר הזה, זה גילוי עריות טקסטואלי. כל האבות שלו, כל המקורות של הטקסט הזה, הם כולם מאותו מקור. זה פשוט, הם כולם מאותה משפחה. הזקנים שמתכנסים פעם ב-100 שנה או מה שזה לא יהיה, והם עושים את הדיון הזה, זה נלקח מספר שנקרא הדרך לביאריץ. ספר שנכתב על ידי איזה אנטישמי, הרמן גוטשה, הוא כתב אותו בשם את סר ג'ון רטקליף, ומסע, כן, ביאריץ, עיר מסוימת, ובמהלך המסע, הגיבור ועוד מישהו, הם מגיעים לבית הקברות היהודי בפראג, כן, למה פראג? בגלל שלך את הגולם, כן, וכו', והם מתכנסים, הם מגיעים בשביל לילה, ורואים שמגיעים 12 זקנים בבית הקברות היהודי, נעמדים מסביב לקבר של המהר"ל, כל אחד, כל זקן מייצג שבט, כן, אני זה, ואני, וכל זקן מייצג שבט, אבל מעיר מסוימת, אני X מאמסטרדם, אני X מלונדון, אני Y מלונדון וכו', והם פשוט נותנים דיווח של מה הם עשו עד כה, ואז יש אור כחול גדול כזה, כולם מניחים אבן וכו', ואז הם מתפזרים עד 100 השנים הבאות. הפרוטוקולים של זקני ציון עצמם זה טקסט שהוא לא ריאליסטי, אבל הוא קצת יותר מחובר למציאות, הוא יודע שאנשים לא יכולים לחיות לנצח. אז הוא לא מציין כל כמה זמן נפגשים, כביכול, מה שסרגי נילוס, שבעצם זה ש... הביא את התפוצה הרחבה ביותר של הספר, אז הוא כתב שאלה הפרוטוקולים של הקונגרס הציוני, במהדורה אחת הוא רק כתב קונגרס פגישה של הציונים או משהו כזה, במהדורה אחרת הוא כתב מ-1897. עכשיו אנחנו יודעים מה זה היה, כן, זה קונגרס בבאזל. ושם, כאילו יש להם את ה... תוכנית איך להמשיך להשתלט על העולם, זה לא מה עשינו עד עכשיו ומה נעשה בהמשך, זה מאותו ספר, שהפרק הזה, הפרק הזה בעצמו, בית העלמין היהודי בפראג, אז הוא הפך להיות חוברת לעצמה, תורגם לרוסית, הפך להיות איזושהי חוברת, וזה הופץ בקרב אנשי הצבא הלבן, וחלקים ממנו באמת, קודם כל הוא קיבל חוברת, הוא קיבל הכרה בתור טקסט מהימן, כי זה כתוב. ואם זה כתוב, זה חייב להיות אמיתי, כמו שאנחנו אומרים היום על האינטרנט. ואחר כך חלקים ממנו באמת טפטפו לתוך מה שאנחנו מכירים בתור הפרוטוקולים.
כן, זאת אומרת, יש איזה התפתחות, וחלק מההתפתחות הזאת זה בעצם יצירה צרפתית, שאין לה שום קשר ליהודים, אתה מזכיר
לא.
את זה?
כן, וגם היצירה, נכון, וגם הוא כנראה העתיק את הקונספט של, של ההשתלטות מסופר צרפתי אחר, יוז'ין סו, בספר שנקרא מיסטרי פריז, אבל שם המזימה היא של הישועים. שהם מנסים להשתלט, אז מוריס ג'ולי לוקח את האופן של ההשתלטות, והוא מעתיק את זה, אתה רוצה לספר או שאתה רוצה שאני אספר? אני אסתם
לא, תספר בבקשה.
אוקיי, אז מוריס ג'ולי, אנחנו במאה ה-19, כן? הוא לקח את הספר הרומן בהמשכים, מסתרי פריז, של יוז'ין סו, ולקח את הקונספט של הקונספירציה, השתלטות של קבוצה מסוימת, שם האלוהי הישועים, שתמיד יש עליהם קונספירציות, עוד לפני היהודים, והוא יצר ספר שהוא סאטירה נגד נפוליאון השלישי, ששלט באותה תקופה בצרפת, והוא היה דיקטטור, כמו שקורה לפעמים. כן,
על הרפובליקה השנייה.
נכון.
כמו שהדוד שלו עשה ברפובליקה הראשונה.
כן. בסדר, קורה, אנחנו לא נשנה את ההיסטוריה. אז מוריס ג'ולי כתב ספר, ובספר הוא קרא לו דיאלוגים מהגיהנום בין מקיאוולי לבין מונטסקיה. ושם הוא כאילו תיאר מפגש דמיוני של מקיאוולי ומונטסקיה בגיהנום, וזה קורה שם 24-25 פרקים, קצת מקביל ל-24 פרוטוקולים, והם נפגשים. עכשיו כל הזמן מונטסקיה, אבי הפרדת הרשויות והדמוקרטיה, הוא מדבר על האידיאל הדמוקרטי, ומקיאוולי לוקח, מוצא את ה, כמו עורך דין טוב, הוא לוקח את החורים ומראה איך אפשר לנצל את הדמוקרטיה כדי להשתלט ולהיות טוטליטרי מבלי בדרכים של הטעיה. כלומר, בסופו של דבר, מבחינת מקיאוולי, האזרחים אף פעם לא יודעים מה קורה. הם עדיין בטוחים שהם בתחת משטר דמוקרטי או משהו כזה. ומונטסקי שוב ושוב מזדעזע, ומקיאוולי ממשיך לאתגר אותו, כל פעם הוא מאתגר אותו, ואז בסוף מקיאוולי אומר למונטסקי, אבל תראה, כל מה שאמרתי זה קורה כרגע. ומונטסקי אומר, מה באמת? כן, תסתכל למעלה, בצרפת. אז גם גדשה לקח את הרעיון שלו של ההשתלטות, הוא לקח בדרך לביאריץ, כן, עם בית העלמין בפראג, אז את הרעיונות של ההשתלטות הוא לקח מהדברים של מקיאוולי. אחר כך אלה שחיברו את הפרוטוקולים לקחו גם את הדברים של מקיאוולי ויצרו ספר, והשתמשו בפרק ההוא בשביל ליצור את הספר החדש. על כן, זה גילוי הראיות.
כן, זה באמת חיבור בין
בין אותו טקסט.
כן,
זה לא, אבל לא, מקיאוולי היה, הדמות שלו, הדמות יותר עמוקה ממה שאנחנו, מה שנהוג לומר, אבל
חושבים על הנסיך.
נכון, אבל ג'ולי לקח, הוא הקצין את מקיאוולי, הוא לקח כאילו חלקים, הוא לא באמת כתב את, הוא לא כתב מקיאוולי, זה לא מקיאוולי כתב את הטקסטים של הפרוטוקולים של זקני ציון או של הדיאלוגים, כי הוא כבר מת. בתקופה היא 400 שנה או 300. אז כן, יש לנו פה הדברים של מקיאוולי שהם התפצלו מז'ולי, פיצול אחד הלך ישירות למה שאנחנו מכירים היום בתור הפרוטוקולים, הפיצול השני עבר דרך בית העלמין בפראג וחזר לפרוטוקולים.
כן, ויש סברה שהמשטרה החשאית של הצאר, זאת אומרת כי הפרוטוקולים, אולי אמרנו, אולי לא, מתפרסמים קודם כל ברוסית.
נכון, ובהחלט הסברה הרווחת כיום או, היא שמי שעמד מאחורי זה, זה האוכרנה, זה הייתה הגלגול, אחד הגלגולים הקודמים של מה שאנחנו מכירים בתור KGB או FSB של היום, אז האוכרנה, המשטרה החשאית של הצאר. אני, הרצון שלי להוציא מהדורה שנייה, היה נבע אחרי ש קראתי מאמר, ואז הזמנתי את הספר, של פילולוג איטלקי שנקרא דמיכליס, סיזר דמיכליס, והוא סבור שזה לא מדויק, אני סתם מנומס, הוא סבור שזה לא נכון. הוא מדבר על התפתחות אחרת של הטקסט, אני לא אכנס למחקרים פילולוגיים של כתב יד ב' ובקור ופיצולים וכו', אבל הוא טוען שהטקסט עצמו נכתב על ידי אוקראינים, על ידי שמרנים אוקראינים, באמת תומכי המלוכה, והסיבה שהוא טוען את זה, הוא אומר, טוב, יש לו כמה, גם אבות טקסטים, או כל מיני טיוטות שנמצאו, ושברי טקסטים ככה, פילולוגים מרכיבים, משחזרים טקסט על ידי ציטוטים וכו', וגם, אומר, יש פרוטוקולים, יש תכנים, יש תוספות מקוריות שהן לא העתקה, אני גם ציינתי את כל המקומות האלה, איפה שלא מצאתי העתקה מהדיאלוגים מהגיהנום או מהספר של גדג'ה. כלומר, איפה שלא מצאתי העתקות, כתבתי זה תוכן מקורי של היוצרים. ומיכאלי זיהה שאותה אג'נדה שמשתקפת מהתכנים המקוריים האלה בפרוטוקולים, היא גם מופיעה במאמרים שאותם שלושה אוקראינים פרסמו בכתבי, בעיתונים שהם פרסמו בזמנם. גם לפני הפרוטוקולים וגם אחר כך. כלומר, זה ממש אותה אג'נדה, כל העניין של בסיס הזהב, ויש ממש חלקים שמשקפים אידיאולוגיה מסוימת. על כן, אז אם אתה רוצה את השמות שלהם, אז מיינשיקוב, בוטמי וקרושבן. אז אלה השמות של האוקראינים שכנראה הם המוח שמאחורי הטקסט הזה. המטרה הייתה אותה מטרה בסופו של דבר. זה לא משנה לנו אם זה אוכרן או אנשים, כן, לא בדיוק פרטיים, כן, אבל אנשים, כן, מוביל, אנשים ידועים בתקופתם. המטרה הייתה לתמוך, הייתה להם אידיאולוגיה שמרנית, הם היו מאוד קיצוניים, לתמוך במשטר כנגד הכוחות הרדיקליים. שהיו אז, כן, אנחנו מדברים פה על תחילת המאה...
מקשרים אותם עם היהודים, אנחנו תחילת המאה...
כן, 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 תחילת המאה ה-20, או סוף המאה ה-19, ממש כאילו קו התפר הזה, שרוסיה געשה, הצאר ניקולאי השני, אז כבר מרקס עלה, ולנין, כלומר, האידיאולוגיה הזאת התחילה לבעבע שם. והדרך הכי טובה הייתה פשוט למצוא איזשהו שעיר לעזאזל.
ולמה יהודים? כי יש כמה מהפכנים יהודים, או ש... אני, זה פשוט הכי קל, זה
אני מאמין שכל התשובות נכונות.
כן.
האנטישמיות היא לא הייתה דבר זר ברוסיה, אוקראינה, באזור הזה.
נכון.
היא לא הייתה זרה, זה עדיין, ברובה הייתה אנטישמיות מהסוג הישן, היהודים צלבו את ישו. במערב כבר התחילו להיות אנטישמיות הפכה לא קצת יותר מורכבת, כי תורות קונספירציה התחילו לצאת פה ושם, אבל לא, כלומר, קצת גם על ילוד דם, אבל במזרח זה בעיקר העניין הזה של היהודים צולבים את ישו, מכינים מצות מדם, במזרח כמזרח אירופה, במזרח של רוסיה, היהודים, קשה לומר שהיהודים באזור, יש לך את כל תחום המושב הרוסי, שזה זה, זה, זה אזור ענקי, עם המון ערים יהודיות, שטייטלים של יהודים עניים מרודים, קשה לי לדמיין איך הם מסוגלים לי, איך מישהו דמיין שהם מסוגלים להשתלט על משהו, אבל כשאתה רוצה לצאת, אז אתה מוצא, וכן, גם העובדה שהיו כמה יהודים במפלגה, גם לא, זה גם שיחק לטובתם, וזה לא משנה שמפלגה קומוניסטית התנגדה לקיומן של דתות. כן, היא קראה לאתאיזם. אף אחד לא יכול להגיד שטרוצקי אי פעם הניח תפילין ואז שהוא יתפקד למפלגה. אבל אולי אני
קורא... וסטלין רדף יהודים, אז כן, אז...
אבל אל תבלבל עם העובדות, בבקשה.
בדיוק.
אל תהרוס לנו.
כן, אז אולי באמת לא נבלבל עם העובדות, אבל נבלבל עם הפרוטוקולים, כי הם סותרים את עצמם בלי סוף.
נכון.
אז אתה יכול לתת כמה דוגמאות על איך היהודים כן משתלטים על העולם, כי יש להם מיליון דרכים.
יש שם המון דרכים, כן, רגע, אני אביא את זה פה מה... כן, אז יש להם, נגיד, פעם אחת הם משתלטים באמצעות פיזור אידיאולוגיות, כל מיני אידיאולוגיות מתקדמות, ואז שהאידיאולוגיות האלה גורמות לפירור החברה, הם יכולים גם להשתלט באמצעים כלכליים, כן? שאתה קפיטליזם קיצוני, או לחילופין, אתה פשוט מבטל את המיסים, או ממסה רק את העשירים, יש שם, או באמצעות מלחמה, מלחמת אזרחים, אתה, you name it, כן? לכל פרוטוקול יש את הקסם שלו, יש דרך השתלטות, יש דרך השתלטות ייחודית על העולם. העובדה שיש כל כך הרבה סתירות בטקסט, היא יכולה להביא אותנו לשתי מסקנות ששתיהן, לא יודע אם, אף אחד מהם לא ממש מרגש או משמחת. מסקנה ראשונה יכולה להיות שלאנשים יש בעיות חמורות בהבנת הנקרא, והמסקנה השנייה
לא
יכולה...
הם לא שמים לב לסתירות.
שהם לא שמים לב, כי הם כל כך רוצים להשתכנע שהם לא רואים כן. את זה. המסקנה השנייה, מה שנראה לי יותר סביר, שרבים לא קוראים את הטקסט. הם קוראים את ההקדמה ואת הסוף, וזהו. היה לפני כמה שנים, זה איש דת מוסלמי, מצרים, שציטט את הפרוטוקולים, ואני ראיתי את זה, זה היה ממרי שהביאו, אני יודע דבר או שניים על הטקסט הזה, אני לא הכרתי את הציטוט הזה, הוא פשוט המציא, כמו ChatGPT, הוא פשוט המציא איזשהו טקסט, והוא אמר, הנה, זה מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון. לא היה ולא נברא, אז הוא כנראה ציטט או מאיזושהי הקדמה, או מאיזשהו סוף דבר, אבל... זה בטח לא מה-24 הפרוטוקולים שאני מכיר.
ואתה יודע, יש גם משהו, יש אפשרות שלישית, זאת אומרת, אם אתה שונא, אז זה לא כל כך משנה שיש סתירות. זאת אומרת, כי אפילו הנאצים, כן, הם טוענים בגלוי, היהודים המציאו את הקפיטליזם, ואת הדמוקרטיה הליברלית, והם המציאו גם את הקומוניזם, שתי שיטות שהם...
כן, נכון, גם, זה גם כתוב, זה כתוב, הנה, גם כתוב בפרוטוקול השני. אז הצהרותינו אינן ריקות מתוכן, די כי אזכיר את סגסוג הדרוויניזם, את המרקסיזם ואת רעיונותיו של ניטשה. כל אלה רעיונות מקוריים שבדינו מליבנו. אז הנה, הכל ביחד, כולם כאן. פרוטוקולים של זקני ציון הם נותנים לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. מה שנקרא... הטיית האישור. אתה רואה באופן מוגבר את הדברים שמסתדרים עם האג'נדה שלך, ואתה לא כך מייחס חשיבות למה שלא כל כך מסתדר עם האג'נדה.
כן, ואיפה האנטישמיות הזאת עומדת? זאת אומרת, זה לא האנטישמיות של רצחנו את ישו, אין שם התייחסות כל כך לדת היהודית, בטח שאין הבנה של הדת היהודית, אבל גם זה לא שהיהודים בפרוטוקולים, עד כמה שאני מבין, לא יודע מה, שואבים את כוחה מאלוהים, או לפחות חושבים שהם עושים את זה, אבל זה גם לא בדיוק גזע יהודי, נאצי, רעיון דרוויניסטי כזה.
רגע, כמה עניין, קודם כל כשאמרת, אין כל כך התייחסות ליהדות, זה סוג של המעטה. אין בכלל התייחסות ליהדות בפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו, די, אם אתה מכיר, אם אתה קורא טקסטים רבניים, אז אתה יודע, זה מגיע בדברים קטנים, כלומר קטנים, לא קטנים, אבל דברים שאנחנו לא תמיד שמים לב, באמת התייחסות לאלוהים, מצוות, משהו, הדבר היהודי היחיד שאתה יכול לומר, שכאילו יהודי, זה העובדה שכתוב גויים. אין שום דבר יהודי בטקסט הזה. עכשיו, העניין עם הגזע. בעצם זה ספר חילוני. ספר שמי שכתב אותו, אני אפילו לא בטוח שהוא, לא יודע, הוא חילוני, אבל ספר שאין בו יהדות. אין בו שום דבר שמזכיר, דומה, מדבר על יהדות. יש שם כמה דוגמאות, כמו דימוי לאל וישנו. אני לא מצליח לדמיין אף רב שייתן דימוי כזה. לאל וישנו, ומעבר לזה, אני גם לא, זה ברור שזה, הדימוי הזה של וישנו זה לאנשים, מיועד לאינטלקטואלים, לאנשים שיודעים שיש הודו, ויש גם וישנו שם. אני לא, בסדר, זאת כל מיני צריכים לשאול על הנמענים, כמה אותם עיקרים ברוסיה שקראו, שהקריאו להם את הטקסט, כמה הם הבינו בכלל, ברגע שדיברו על וישנו או דברים כאלה. העניין עם הגזע זה באמת התקופה של תורת הגזע, שהיא התחילה, באמת זה קצת לא נכנסתי כל כך להיסטוריה של תורת הגזע, זה לא, לא, אז אני לא אגיד לך על הקשר לדרוויניזם, אבל תורת הגזע התקבלה במאה ה-19 בצורה סבירה. כן, יכולנו לומר, יש גזעים שונים, אני מהגזע הזה, אתה מהגזע הזה, אני חושב שאני יותר טוב ממך, אתה חושב שאתה יותר טוב ממני, אנחנו יכולים להמשיך להסתדר. כלומר, זו תפיסה שהיום אנחנו לא כל כך מבינים בגלל מה שקרה, בגלל מעשים של הנאצים, אז יש הרבה מאוד רגישות לנושא. עכשיו, זה יותר מורכב שאני מתאר את זה, אבל יש לנו גם את העניין עם, טוב, בארצות הברית, הייתה גזענות, אני לא אומר שלא הייתה גזענות, אבל הגזענות הייתה לה הבנה אחרת ממה שאנחנו תופסים אותה כיום. וכתבתי את זה גם בפתח הדבר על הנושא של דיזרעאלי, בנימין דיזרעאלי, שלימים היה אירוע של ממשלת אנגליה, והוא היה נוצרי, הוא התנצר, ניצרו אותו, כן, כשהוא היה ילד, אבל הוא כל הזמן כתב ודיבר בגאווה על אותו בן לגזע היהודי. התפיסה הזאת הייתה, אנחנו צריכים להיכנס לראש של אז, ואיכשהו היא נתפסה במדע, היא הייתה תפיסה מדעית.
זה עדיין לא תאומה כמובן על ידי כל ההיסטוריה של הנאצים.
כי הם לא היו, הם לא היו, אבל באמת, הרי חשבו שאפשר לחזות נטייה של אדם לפשוע על סמך גובה המצח וגודל האוזניים, והם ניסו, בכלים שהיו למדענים של אז, שאני לא מסכים איתם, אבל אני צריך להבין מה עמד לרשותם. מה לעשות? לא היה להם אינטרנט, לא היה להם גוגל, החיבור כנראה המודם לא תמיד עבד. והם ניסו לעשות סדר, איך אנחנו ממיינים אנשים, איך אנחנו מסבירים הבדלים. וזה נכון שיש שם המון עניינים מעגלים, כן? זה, אולי אנשים גזע מסוים הם הביאו לתוצאות פחות טובות, כי מלכתחילה הם היו בסביבה שהפלטה אותם. לא ראו את זה, שזה לא עומד בתיקוף מחקרי של ימינו.
כן, ודאי, זה לא נחשב מדע היום, זה
כן,
ברור.
כן, זהו, אז גם פה יש באיזשהו מקום שהיהודים מדברים על חלוקת, הנה, חלוקת בני האדם למעמדות. כן, כאילו יש גזעים בין הגויים ליהודים, וההתייחסות ההתייחסות של היהודים אל הגויים היא ברמה של גזע. עכשיו, תגיד, אבל אנחנו עם סגולה, כן? מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לשאר העמים וכו'. זה לא אותו דבר, כי אלוהים לא נמצא בפרוטוקולים של זקני ציון, בפרוטוקולים של זקני ציון נזכר הטבע. הטבע, איפה, הטבע בחר ביהודים להיות הגזע הנעלה. לא אלוהים יבטיח להם וכולי. אין את הדברים האלה. שוב, זו גישה שהיא יותר מדעית, היא יותר חילונית. ועכשיו לגבי האנטישמיות, האנטישמיות, ההבדל בין האנטישמיות הישנה לחדשה, שהאנטישמיות החדשה היא מתאימה לתקופה, היא מתאימה למהפכה התעשייתית, מתאימה להתקדמות של המדע, היא פחות מיסטית. האנטישמיות הישנה היא מיסטית. היהודים בתור שדים, מדברים בשפה שאנחנו לא מבינים, יש להם כישופים, התלמוד, כל מיני דברים כאלה. זה יש פה המון מהמיסטיקה, מזמינים שדים, אמרתי. האנטישמיות החדשה היא הכל
פוליטית.
כן, אבל היא בעצם היא מחוברת למציאות. מה זה מחוברת למציאות? היא מעוגנת במציאות. אז אין לנו מעשי ניסים, ואין לנו כישופים שאנחנו יכולים לעשות, או לחשים, או להטיל כללות. יש לנו מזימות. עכשיו, אתה צריך לשכנע, אם אתה בן אצולה מרוסיה, בסדר? ואתה מכיר את היהודים מהמושב, שהם באמת אומללים ועניים, אז איך אני יכול לשכנע אותך שאותם אנשים הם מסוכנים לך? אני אומר לך שמה שאתה רואה זה לא, זה לא המציאות. יש מעבר. אוקיי, זה לא אל-טבעי, זה כל העניין של הטעיה. אנחנו חוזרים שוב למקיאוולי שעבד על הטעיה. כל תורות קונספירציה שאנחנו מכירים הן מבוססות מסודן על הטעיה. יש קבוצה מצומצמת, אגב, אומברטו אקו, אני חייב להזכיר אותו, כי הוא עסק בזה המון, ולא מעט ספרים. יש קבוצה מצומצמת שמנסה להשתלט על קבוצה אחרת, והדרכים הן תמיד דרכים, מכיוון שכדי לנטרל התנגדות, כדי למנוע בעיות, אז תמיד צריכים לעבוד באופן של שקר, הונאה והטעיה, כדי להמשיך את המזימה ובסוף להגשים את ההשתלטות הזאת. כמובן, עד שההשתלטות לא קורית, אז אנחנו עדיין בגדר הקונספירציה. קונספירציה מתבטלת ברגע שהיא יוצאת לפועל. וזה מה שגורם לתיאוריות כאלה לחיות לנצח. אנחנו תמיד עוד רגע שם. אנחנו עוד רגע לפני ההשתלטות הסופית, וזה עדיין לא מגיע. תיכנס לארץ השטוחה. כן? שגם עוד רגע האילומינטי יהפכו את כולנו לעבדים, ואנחנו אלה שהורסים להם. כל תיאוריה כזאת היא האסון, האפוקליפסה היא ממש עוד מעט.
וזה מה שקורה לדחיפות. בעצם יש את ספר, אני לא זוכר את החוקר שכתב אותו, בשנות ה-60, בשנות ה-60 אמריקאי, שקורא לספר שלו, הוא תורגם, לפחות הוא תורגם לעברית בשנות ה-60, הכשר לרצח עם.
נורמן כהן. נורמן כהן, כן.
נורמן כהן, אז הנה כהן בא להגנתנו, שהוא בעצם מראה שבגלל הדחיפות הזאת, כי הקונספירציה הזאת אותו קורית, אז אפשר לפרוע ביהודים ברוסיה, ואפשר גם לעשות בהם רצח עם, כי אנחנו צריכים למנוע מהם להשתלט על העולם, ובעצם לעשות את הכל רע יותר.
כן, כן, כמובן, כל אחת מהפרות, או כל אחת מהדברים שקרו ליהודים בעקבות הפרסום, הם נפרדים. אי אפשר, אנחנו לא נטען לקשר בין פרות קישינב לבין השואה, כלומר, שהם כולם פרי מוח אחד. אבל כן. זה הסימפטום, כי אנחנו בסכנה.
יש איזו בדיחה שראיתי ששני יהודים בארצות הברית נוסעים ברכבת, אחד קורא את אונזר צייט, זה עיתון גרמני, יהודי, והשני קורא עיתון אנטישמי. משהו שקשור להיטלר בשנות ה-20, עיתון דווקא מארצות הברית, והבחור שקורא את העיתון היהודי שואל את השני, איך אתה קורא את זה ככה בגלוי וזה? אז הוא אומר, כשאתה קורא את העיתון שלך, אתה קורא שהיהדות בסכנה, וכל הארגונים רבים, והכל לא מסודר, ואני קורא את העיתונות האנטישמית, וכמובן היהודים משתלטים על העולם, ואנחנו שולטים בבנקים, בתקשורת ובהכל. אז יש פה חזון לפחות כאילו, כביכול, זאת הבדיחה קצת יותר אופטימי. וזה מכניס אותי ככה לאיזה הגדרה ששמעתי שהיא נורא יפה, לא דווקא בהקשר של אנטישמיות, אבל בהקשר באופן כללי, של איך מבדילים תיאוריות קונספירציה מכל מיני מזימות, כי יש מזימות של בעולם, יש דברים כאלה, יש ידע שאנחנו לא יודעים שאחר כך נכון. נתגלה. וההבדל העיקרי הוא שתיאוריות קונספירציה, תמיד יש איזה קבל, מה שנקרא באנגלית, יש איזה קבוצה אחת, ויש לה רצון אחד, והכל כל כך מאורגן, ואין בעיות פנימיות, בעוד שאם אנחנו מסתכלים אפילו בקונגרס הציוני, שהוא כביכול הזקני ציון, יש שם אין ספור ריבים, וזה פלא שהרצל מצליח להשליט את הציונות כן. המדינית, יש שם אין ספור ריבים,
נכון.
מלאה בריבים, אתה יודע, איפה ששני יהודים יש שני בתי כנסת, יש את הבדיחה הזאת.
שני יהודים שני בתי כנסת? לא, אין כבר שלושה. או שיש יהודי אחד ויש שני בתי כנסת, פה אני מתפלל ולשם אני לעולם לא אכנס.
כן, זה גם.
זה ההוא שחילצו אותו מהאי בודד.
כי היה, זה סיפור אמיתי, אני חושב שהיה בקבול שני בתי כנסת, לשני יהודים, והם לא הולכו לבית כנסת אחד של השני. סיפור אמיתי לא נגענו כמו ש... כמו שאומרים, אבל יש משהו שהאנטישמים האלה כן צודקים בו, זאת אומרת, יש מושג של היהדות העולמית, אבל המושג הזה, ועל זה אני רוצה לשאול אותך, זה סוג של ביצה ותרנגולת, ואני לא יודע מה מתחיל.
מה זאת אומרת מה. יש מושג של היהדות העולמית? בקרב מי?
יש בגלל, ואני רוצה לשאול אותך אם זה בגלל זה, בגלל כל הרדיפות וכל הפוגרומים, אז יש... ארגונים בינלאומיים יהודיים של עשירים מארצות הברית, עשירים מהמערב, ואנחנו מכירים את מבריטניה, שכחתי את שמו, יש עליו תפשיר, שהוא קשור לממשלה הבריטית, וככה הוא עושה כל מיני מבצעי סעד. אז יש איזה מושג של יהדות עולמית שרוצה לשמר את עצמה, אבל זה תמיד כנגד ההתקפות, כן? זה ודאי לא...
זה גם יכול להיות סתם סולידריות, אבל תחשוב, יש, ההכללה הזאת אין יהדות עולמית, יהדות כותרת, זה כותרת מאוד רחבה, כן? אתה, זה ממש לא התחום שלי, כן? תסתכל כאן בארץ, כן? אנחנו יוצרים הכללה, החרדים, אבל כן. מה זה החרדים? יש לך המון קבוצות, בדרך כלל, ברוב המקרים הם לא מסוגלים להסכים כמעט על שום דבר, כי יש המון פילוגים, אחרת אם לא היו פילוגים ולא היו קבוצות, אז לא הייתה להם בעיה, אבל הם לא מסכימים ולכן הם מפולגים. אז מה זה יהדות הגדרה אחת? יש את היהדות ארצות הברית, ואולי הם יתרמו לאלה, אבל האלה לעולם לא יקבלו מהם כסף. כי הם כן. עושים ככה וככה, והוא לא באמת יהודי, והוא רק שם כיפה על הצד ולא על הראש, ומי הוא בכלל שיגיד לי, ואלה רפורמים, ואלה אורתודוקסים, ואלה ככה, ואלה כאילו אורתודוקסים. זה נכון שיש כותרות כאלה, Jewish, אבל זה שאתה קורא למשהו Jewish, זה כמו ארגונים נוצריים, האם כולם שייכים לאותה כנסייה של האפיפיור? בוודאי שלא.
כן, כן.
כנסייה קתולית.
כן, במובן הזה באמת יש את הציונות.
אז האנטישמים, מה שהם עושים, הם עושים מה שקל לעשות. כשאתה לא נכנס לרזולוציה, כשאתה לא מבין בנושא, אז אתה יוצר מקשה אחת, כי ככה קל לך למען. בכלל, שנאת עם זה, אני לא PC עכשיו, בסדר? לא פוליטיקלי קורקט, אבל שנאת זרים זה צורך שהוא הישרדותי אבולוציוני. אנחנו כן, צריכים לבדל את עצמנו, אנחנו צריכים לעזוב עכשיו אם אני מסכים לזה או לא, אבל המקור של זה הוא פנימי בשבילנו, אנחנו צריכים לעשות סדר מי איתנו ומי רוצה להשתלט לנו על המשאבים ולהרוג אותנו. כן. כן, משם הדברים מגיעים, כן? עוד כשאנחנו היינו, כן, אדמים קדמונים. אז, והדרך הטובה ביותר להתמודד עם העולם, אם אתה מכליל. אז עבור האנטישמים שרואים את הפרוטוקולים של זקני ציון, הם רואים, הם יתקפו אדם חרדי. עכשיו, זו האירוניה הכי גדולה, כי סיכוי סביר מאוד שאותו אדם חרדי הוא אנטי-ציוני, והוא בטח שמתנגד למדיניות ישראל או למדינת ישראל וכו', אבל יהדות היא ציונות, היא הכל. אין הבחנה בהגדרות האלה. כמו שאנחנו לא נתחיל, תלך עכשיו לסטין, ויש לך שם המון קבוצות אתניות, ואם אתה לא מבין, אתה לא תזהה. ואתה לא תזהה את הרבדים השונים, או בהודו, או בין הקבוצות הנוצריות השונות, איפה שיש, תמיד יש מגוון, אבל אדם מבחוץ לא ער לו, עד שהוא לא, או נמצא חלק ממנו, או שהוא לומד על זה במיוחד.
כן. ומה שכל כך מגוחך בפרוטוקולים זה שכמו שאמרת, היהודים עדיין נמצאים בשבטים, זאת אומרת הם עם שלא מתקדם, כאילו, אין כל כך...
הם מייצגים את השבטים, ופה זה גם קצת מצער, כי גם בתור נוצרים כנראה שהם לא מוצלחים מיוחד, כי הרי עשרת השבטים עבדו מעבר לנער הסמבטיון, ומה שיש זה... יהודה ובנימין, כן? אז קשה להניח שהם באמת ייצגו את עשרת השבטים, אבל אנחנו יכולים פה לשאול, אולי אני מקדים את המאוחר לגבי השם של הספר עצמו. הרי למה לא קוראים לזה פרוטוקולים שזקני יהודה, אלא פרוטוקולים שזקני ציון? אם אני אנטישמי, אני כועס מהסוג הישן, אז אני לא כועס על שבט, אני לא אכעס על שבט דן, או שבט זבולון, אני אכעס על שבט יהודה, כי היהודים הם אלה שהביאו לצליבתו של ישו. אז מתבקש שהשם היה פרוטוקולים אולי של זקני יהודה, וזה גם מתקשר לדברים האלה, אבל בחירה בציון דווקא היא מודעת לרמוז לנושא לתנועה הציונית, לקונגרס הציוני.
כן, כן, וזה גם, כמו שאתה אומר, משהו הרבה יותר חילוני. אז איך הפרוטוקולים קצת מתפרסמים בעולם, מתפרסמים בכל מיני מקומות? הנרי פורד, אחד אנשים החשובים ביותר של הקפיטליזם, הוא גם היה אנטישמי ארסי, מפרסם 500,000 עותקים, אחרי זה טובים אותו והוא נורא מתנצל ומצטער, יש אומרים
כן, ש... כן, כן,
אפילו באמת...
חלק מהחברים הטובים ביותר שלו היו יהודים כנראה, אני משער שזה חלק מה שהוא אמר.
יכול להיות, כן. איך זה מגיע והם מתפרסם בכל העולם?
אתה זוכר את הקורונה?
אני זוכר בטח.
וירוס זה וירוס. הגיע וברח עותק מרוסיה המדממת בתקופת מלחמת האזרחים. כל אנשים שגלו מרוסיה, כן, רוסים, פשוט לקחו איתם את ארון הספרים שלהם, לא יודע כמה הוא היה עשיר במיוחד, אבל ספר אחד שבוודאי היה שם בכמה עותקים, היה המהדורה הרוסית, תורגם לגרמנית, הרעיונות הופצו, תורגם לאנגלית, תורגם ויראלי.
כן, זה מגיע לכל העולם, עד יפן אפילו, בעולם הערבי ודאי, יוון ו... ארצות הברית, בדרום אמריקה יש איזה מזימה שהיהודים הישראלים השתלטו על פטגוניה, יש איזה גרסה.
אז זה לא שמעתי.
כן, יש איזה גרסה שהיהודים השתלטו על, אני לא יודע אפילו איפה זה פטגוניה.
זה בדרום, זה מדבר.
כן.
אוקיי.
כן, אז יקימו, אז אולי יהודים אוהבים מדבר, אז הם יקימו.
אולי, האמת, יכול להיות מאוד יפה שם, אני אשמח להחליף, אני אוהב אסטרונומיה, אשמח להחליף את המספירה הדרומית, את השמיים הדרומיים, להיות שם קצת.
ואתה יודע, יש, אתה מכיר את, אני פעם קראתי במסגרת העבודה שלי ביוגרפיה לחיים ויצמן, אתה מכיר את הסיפור על איך שהוא משיג, טוב, כולנו מכירים את הסיפור ככה בגדול, על איך הוא משיג את הצהרת בלפור, כי הוא כן משתמש ברעיון, זה באמת היה מרתק, כמה, איזה תחכום היה לבן אדם, כי הוא עומד בקשר עם, הוא חי בבריטניה, עומד בקשר עם הממשלה הבריטית, והימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה, והוא מנצל את הרעיון של היהדות העולמית והכוח האינסופי שלה, כדי לרמוז לממשלה הבריטית שכדאי להם לתמוך ב... בהצהרה הזאת, כי יהדות רוסיה זה ייתן להם איזה יתרון איתה, ואולי זה ישנה את המצב ברוסיה הצארית, עם זה התחלה של הקומוניזם שם, 1917, אז יש שזה משחק נורא מעניין.
מעניין אם יהדות רוסיה ידעה כמה כוח מייחסים לה.
אני בטוח שהם לא ידעו, וכמו שאתה אומר, הם בעיקר ידעו כמה הם מסכנים, והחיים קשים להם. אבל יש איזה משחק נורא מעניין שהוא משחק שם, זה כתוב בביוגרפיה שלו, אבל אחרי זה הציונות, ראשי הציונות, מתכחשים כמובן לחלוטין, מצד אחד מתעלמים מהספר, ואנחנו אולי פה חוזרים קצת להתחלה שלנו, למה לא תרגמו את זה עד עכשיו, עד 2016 שאתה תרגמת, יש מצד אחד כמובן מתכחשים, מצד שני גם מתעלמים כדי לא... כאילו לתת לגיטימציה לדבר הזה?
במידה מסוימת, כן, אני חושב שזו הייתה התפיסה. זה נכון שאת אחד העם הזמינו להעיד,
בשוויץ
או דרום אפריקה, אחד מהם, כן, בשוויץ, כשזה יצא, היה חלק אם להפיץ את הספר או לא להפיץ אחרי שהוכח שהוא זיוף, אבל בגדול, אני מאמין שהתפיסה הייתה שאם יתייחסו לספר הזה, באופן ממלכתי, רשמי, אז כאילו נותנים לו לגיטימציה.
כן, היהודים יודעים על הקונספירציה.
ואם הם מתגוננים, אם אתה מכחיש, זה אומר שזו הודעה באשמה, אבל זה בדיעבד. אני לא חושב שזו הייתה הבחירה הנכונה, הטקטיקה הנכונה להתמודד עם זה. אני חכם גדול עכשיו, נכון? אז...
בדיעבד זה תמיד רואים שש, כן.
כן. כן, כנראה שמהסיבה הזאת הם לא רצו לעודד את זה יותר מדי.
טוב, ומה התגובות לתרגום שלך? עדיין כועסים?
לא, לא יודע, לא ממש היו תגובות. ניסינו, ככה, ניסיתי לקדם את זה, עשיתי גם איזשהו קמפיין בפייסבוק, במשך תקופה לדווח על אתרים של קבוצות של מכחישי שואה. של עוסקות בהכחשת שואה. בפייסבוק עשו תרגיל, כי הסתבר שמותר להכחיש שואה כחלק מה... התנאים של תנאי הקהילה, מותר לעשות את זה, מותר לעשות את זה, אז מה שפייסבוק עשו, הם פשוט חסמו את הגישה לאותן קבוצות מהארץ, מארצות מחוץ מחול, אתה יכול להגיע לקבוצות האלה, מהארץ אתה לא יכול, לא,
מטורף,
לא,
מטורף,
אני נתקל, מה לעשות, נתקלתי בחומה מאוד בצורה, לא רוצים לדעת בארץ, אז הספר, קשה לומר שהספר יתקבל בצורה כזו או אחרת, כי די נשאר. הוא העליתי אותו לאתר אקדמיה, להורדה, בעיקרון גם הכנתי אתר, אבל היו עדכונים בגוגל סייטס, ואין לי זמן לעדכן את האתר, את כל ה... את... אז האתר הזה ירד, אבל יש לי את הספר באתר אקדמיה, ואפשר להוריד אותו. לקריאה חופשית, מתוך ההבנה שאנשים לא צריכים, רוב אנשים זה לא ספר שאתה קונה לחג, אם אתה מביא ככה בארוחת חג, הנה תראו מה הבאתי לכם, זה ספר שאתה נזכר בו, אתה רוצה לקרוא כמוני, כן, סטודנט, BA בלי אנגלית, או MA מעט אנגלית, ואתה רוצה לדעת מה זה, אז אתה מחפש, וחשוב שזה יהיה זמין, חשוב שזה יהיה נגיש, ומי שיקרא רק את ההקדמה, יקרא את ההקדמה, מי שמחפש, חפש כמה פרוטוקולים וכולי, אז יכול להעמיק יותר. אז זו הסיבה שהוא, שהעליתי אותו באמת לשימוש רחב. אני לא צריך להרוויח מהאנטישמיות, לא תכננתי להרוויח כסף על חשבון האנטישמיות.
כן.
ודווקא בתקופה האחרונה, אני לא יודע איך זה קרה, אז פשוט ראיתי שבאתר אקדמיה התחילו יותר ויותר ויותר מקבל אנשים שמורידים את הספר. הוא זוכה לרייטינג, כן, זה משמח, כן, אני נמצא בקטגוריה של האנטיסמיטיזם, בשני האחוזים של הטקסטים הנקראים ביותר, יש לי, אני לא יודע כמה מאות עוקבים, שלרובם אין מושג על הדברים האחרים שאני כותב, כן, זה הם יכולים לקרוא, לא, הם ממש לא מהתחום, אבל לפחות יש להם את הפרוטוקולים, לעיין. אני רציתי בזמנו להכניס אותו, שיתייחסו אליו יותר בתוכנית הלימודים של בתי הספר.
זה מתבקש.
כן, אבל, וזה נכון, אנשים שדיברתי איתם באמת הסכימו שזה נחוץ ומתבקש, ושם פחות או יותר זה נשאר.
כן,
זה נכון, זה נחוץ ומתבקש, בוא נקבע עוד פגישה, ופחות או יותר עד היום אני ממתין.
תראה, יש סיבה שאנחנו למדנו את אותו סיפור של עגנון שההורים שלנו למדו והילדים שלנו ילמדו או לומדים עכשיו. כן, הדברים פחות משתנים. במערכות האלה אני יכול להגיד כי בת הזוג שלי מורה, לא לספרות, אבל כל המורים מחלטרים איכשהו בכל המקצועות, בכל מיני
בתי ספר. האם זה ביסודי במיוחד, כן.
כן, כן. טוב, אז... זה באמת שיחה מרתקת, לא קלה, נושא ככה, לא, כמו שאתה אומר, לא לחג, לא מעורר תיאבון.
אני יכול רגע לשאול אותך שאלה?
בטח, כן.
מה קראת את הטקסט עם עצמם, נכון?
כן.
אז מה דעתך על העיצוב?
תסביר מה זה העיצוב, העיצוב של הספר שלך?
שההערות מסביב.
אז אני אגיד שאני פתחתי את זה, וזה בדיוק מה שחשבתי, כאילו זה ישר קפץ לי כמו דף גמרא, שזה היה כאילו, רגע, וואו, אני קורא טקסט אנטישמי מאוד, אבל אני מאוד אהבתי, והאמת שגם, כאילו רציתי, כן, רציתי לשאול, וכנראה פרח לי, זאת אומרת, יש פה, וגם הזכרת את זה ככה, ממש בקטנה, יש פה איזו התחקות אחר הטקסט שהיא תמיד מרתקת. זה, אני חושב שבמחקר הספרות זה נקרא מחקר גנטי, כאילו לחקור את ההתפתחות של הטקסט עצמו, וגם אתה מדבר על זה בהקדמה, וגם הזכרת את זה פה, על כל הגילוי הראיות טקסטואלי הזה, אבל יש פה את ה... אני נורא אהבתי שאתה קורא, ופתאום זה מקפיץ אותך ל... זאת אומרת, כי יש דברים שלא מסתדרים, המון שם לא מסתדר, ופתאום אתה אומר, אוקיי, זה בכלל, שמו את זה בפה של מקיאוולי, מה זה קשור ליהדות? הקטע עם וישנו באמת, אם לא היית אומר שכאילו מאיפה זה נלקח, הייתי אומר, מה, איזה מין רב מדבר על וישנו, איזה רב אולי אמריקאי היום, רפורמי, היפי, דבר כזה, אולי מכיר בכלל את וישנו, אני לא... כן, מי קרא את הבגבד גיטה וכל הדברים האלה, אני יודע, ברוסיה ובפולין של המאה ה-19, אף אחד, כנראה גם לא בגרמניה ובשום מקום.
כן.
אז אני נורא אהבתי את המבנה, שוב, זה כן, זה מקפיץ לך, רגע, מה, אני קורא תלמוד? אני לא קורא תלמוד, אבל זה היה מעניין, אולי באמת תדבר על המבנה, איך... למה החלטת שזה ייראה ככה?
זה היה בדיון יחד עם המוציא לאור רפי כהן, איך גורמים לטקסט לא להיות אקדמי מדי. כי לטקסט ואז למטה הערות, זה עוד יותר לא מוכר. עכשיו, במבנה של הדף של דף גמרא, אין מי שלא מכיר, אז דף גמרא, יש לך במרכז פסוק מהתורה, הפירוש של המשנה, אחר כך התוספתא, ואז כן, ומה שאומרים חכמי בתלמוד, ואז מסביב יש את כל יש ביאורים למילים, למושגים, אם זה רש"י, אם זה כל מיני תוספות כאלה, כל מיני אנשים איך הם מסבירים את הטקסט. והרעיון, יש פה גם נגישות יותר נעימה לעין, כי דאגנו מהצוות שבהוצאה לאור, אז היא שינתה את הגופנים, כדי שאפשר יהיה להתמצא בהערה, אתה יודע איפה לחפש את ההערה הזאת, כי יש לך גופן אחר, ויש פה גם, וגם מהבחינה, יש פה גם קצת הפוך על הפוך, מבחינת המסר. זה כאילו מכניס אותך לאווירה מסוימת, ואני בתרגום עצמו, אני כתבתי את זה גם בעברה, הספר הוא... אפשר לראות אותו משהו מאוד תיאטרלי, כן? הדובר, זה לא פרוטוקולים, כן? חשוב לציין, פרוטוקולים של תני ציון זה לא פרוטוקולים, זה מונולוג. מונולוג אחד ארוך. פרוטוקולים, יש לך כמה דוברים, פה יש לך דובר אחד שהוא פשוט מקשקש מההתחלה ועד הסוף. ומאוד איש מרושע כזה, אפשר לדמיין אותו חוקך ידיים, תוך כדי שהוא מדבר. אז דווקא להכניס את המבנה התלמודי, לטקסט הזה, לטקסט האבסורדי הזה, חשבתי שזה יכול להיות היפוך. התלמוד מבאר את התורה, כן, את דברי האמת, דברי האלוהים, ופה הביאורים הם מבארים את השקר.
כן, אתה בעצם מפריך. נורא מעניין.
כן, אז המבנה הזה יש בו...
נוספת את הזיות.
הושקעה בו המון מחשבה, ואני מאוד... כן, זה שאלתי, רציתי לקבל מחמאות.
אבל לא, זה אני באמת אהבתי את זה, זה היה... אני גם לא הבנתי את המחשבה שלך מאחורי זה, אז עכשיו זה גם נורא הגיוני, כאילו הבחירה, זאת אומרת, זה לא רק בחירה מנוחות. אתה יודע מה נבוקוב, ולדימיר נבוקוב, אחד הסופרים האהובים עליי, אומר על הערות שוליים בטקסט?
לא.
הוא אומר שלקרוא הערת שוליים בטקסט זה כמו לעשות אהבה בקומה השנייה, ואז מישהו דופק בדלת למטה ואתה צריך לרדת ולפתוח לו. כי הטקסט עצמו זה המעשה האהבה הזה.
כן.
אז באמת יש משהו שהם עלו על משהו במבנה התלמודי.
כן, הוא מבנה מאוד נוח.
שם בימי הביניים.
הוא מבנה מאוד נוח, הוא יותר מאוחר, זה בהמצאת הדפוסים, אבל הוא מבנה שהוא באמת... הוא מארגן לך את הטקסט, אם אתה יודע לקרוא כתב ראשי. אתה יודע מה לחפש. הוא מאיר, הוא לא, נכון, זה קטן, אבל אתה לא מטלטל את העיניים למעלה ולמטה, עם כל המספרים. אתה עכשיו תתחיל לעקוב אחרי המספרים מסידורים, וככה זה מולך, וזה מסגרת, יותר נתן לך מסגרת יפה. זה
גם צורה נורא ויזואלית, ככה, לקודד את השיחה היהודית הזאת הבלתי נגמרת. טוב, אז אנחנו ככה קראת סיום, או כבר בא סיום. שאלה אחרונה, אני אמרתי לך את זה כשאני בפתיחת לפני שהתחלנו להקליט, שאני תמיד מבקש המלצות קריאה, אז וסיכמנו שאני לא אבקש המלצת קריאה לספרות אנטישמית, אנחנו לא נלך לשם.
לא כדאי.
לא צריך. מספיק שתקראו את הפרוטוקולים.
אין שם מספיק, אין שם גם יותר מדי חידושים בספרות האנטישמית.
כן, וגם בדרך כלל זה כתוב גרוע, למרות שקפקא שמעתי פעם הרצאה, שהוא נורא נורא אהב ספרות אנטישמית, לקרוא אותה ו... הוא היה צוחק מזה נורא, אבל זה יותר עיתונים. אז תמליץ לנו על מה? על אקו? אומברטו אקו?
בית העלמין בפראג. זה ספר, זה הוא מתאר, זה אקו במיטבו. ואל תשאל כמה פעמים קראתי את הספר הזה.
הוא לא יהודי, נכון?
אקו לא.
כן, אבל
הוא... מישהו צריך להיות יהודי כדי לאהוב את האמת.
לא, ג'ויס חיבר את יוליסס עם גיבור... כן, לא, לא, ודאי שלא.
אז מה שיש
הוא
שם...
הוא פשוט מתעסק עם יהודים הרבה.
הוא מתעסק עם... הוא, כן, קודם כל הוא מאוד תומך, תמך, כן, בציונות וכולי. והוא נגד אנטישמיות, כן, מטבע... הוא נגד גזענות בכלל.
הכל בין תרבות, כן.
נכון, הוא נגד גזענות באופן כללי, והוא יוצא נגד... הוא מבקר המון תיאוריות קונספירציה. עכשיו, מה שהוא עשה בבית העלמין בפראג... הוא מתאר, זה ספר שהוא מרתק מהמון רבדים. ספר שיש בו, חוץ מהגיבור הראשי, כל הדמויות אמיתיות, וכל מה שהן אומרות הוא אמיתי. כן? חוץ מהגיבור הראשי. אז אתה כבר יודע את זה, ואתה כבר יודע שהולך להיות לך פה ספרים של אקו, זה עבודת דוקטורט עם עלילה. כן, אני חושב שזה
הדרך. לא, גם שם הוורד, גם שם הוורד, אני שמעתי שכל השורות הוא לקח מיצירות.
זהו, אז זה נכון, בבית העלמין בפראג, הוא פשוט, כל הדמויות אמיתיות, הכל, אתה אחר כך יכול לעבור בוויקיפדיה, אחת, אחת, כולן, וכל מה שהן אומרות בספר, הן משפטים שהן אמרו בתקופות שונות. עכשיו, מה שהוא מתאר שם, זה עלילה של זייפן איטלקי, ובאמת ניחליס אחת ההשערות אומר שיש נגיעות איטלקיות בקלקים כאלה, כן, תרגומים, כשבטקסט שהוא עבר מצרפתית לאוקראינית, אז ברור שמי שעסק בתרגום, אז היה לו, הייתה לו איטלקית שם. מזהים את זה, מי שיודע, אתה חלק מהקטע של פילולוגים. אז זה איטלקי שהוא זייפן, הוא זייפן מסמכים וכולי, ו הוא מתגלגל לכך שהוא בעצם זה שכותב את הפרוטוקולים של זקני ציון. והוא פוגש, הוא פוגש את הדמויות, גם את חלק מהדמויות שכתבתי עליהן, שנזכרו, כן? הוא פוגש את רצ'קובסקי מאוחרנה, והוא פוגש את גדשה, והוא פוגש את ז'ולי, והוא פוגש את כולם בתחנות שונות בחייו, והוא גם חלק מפוגש... אסתר הזי שהיה מעורב במשפט דרייפוס, גם הונגרי כזה, בקיצור, יש שם משמע שלם של המון דמויות, אז אקו נותן כאילו את החוליה החסרה, איך נכתב לדעתו הספר עצמו, ממה, כן, איך הספר עצמו ממש נכתב, אז זהו ספר מומלץ מאוד, הוא מרתק, עכשיו, כמו כל ספר של אקו, אתה קולט, יש המון רבדים, כל פעם שאתה קורא אותו, אתה קולט עוד איזושהי עקיצה, עוד איזשהו רפרנס, עוד משהו, תמיד מענה לקרוא אותו, וזו הסיבה שאני חוזר אליו כל הזמן, כל פעם יש לך עוד איזשהו משהו שבולט פתאום, ואז לגבי הספר הזה, הוא נותן... את הזווית האחרת, כלומר, קצת פריקוול לפרוטוקולים, אם אתה רוצה. פריקוול התרגום שלי זה הספר של אקו.
וזה תורגם לעברית, מן הסתם.
תורגם לעברית, כן. יצא ב-2012 או 2014, כשהתחלתי לעבוד כבר על הנוסח הסופי, פתאום הספר הזה הגיע, אז כמובן שבלעתי אותו, והוא גם עזר לי ככה לחפש עוד כיוונים.
טוב, אז אני כבר מזמין אותך בעתיד לעוד פרק על אומברטו אקו, אנחנו נצטרך לי, אולי אני אקרא סוף סוף שם הוורד.
רעיון מעולה.
המטלט של פוקו, לא יודע, זה באמת קרח עצום, אני לא יודע אם...
קראת את ג'יימס ג'ויס, כאילו על מה אתה מדבר? אתה מפחד מספרים עבים, נוברטו?
לא מהגודל, לא מהגודל, אבל כן, לא יודע. אני התחלתי לקרוא את המטוטל של פוקו, אבל כנראה לא הבנתי.
צריך לצלוח את שלושת הפרקים הראשונים, גם בשם הוורד, זה אקו הישן, אקו של ההתחלה, אז הפרקים הראשונים הוא קצת, הוא מרביץ היסטוריה, כמו שאמרתי, זה דוקטורט, ובפרק הראשון בדוקטורט זה תמיד סקירת המחקר, ורק אחר כך אתה מבין את הקצב, ויש לו קצב אחר בספרים שלו. ותמיד זה קצב שונה, זה קצב איטלקי אולי. היית באיטליה?
הייתי, כן, אפילו למדתי.
אז אתה יודע מה, אז הקצב האיטלקי, אתה יודע, הוא לא קצב שלנו.
כן, קוצ'ינה אופרטה, קוצ'ינה זה, כאילו הכל המטבח סגור, עכשיו אנחנו בסיאסטה.
לאט, אנחנו מאחרים, יש זמן, כן, זה גם הקצב של הספרים שלו, הם מתפתחים לאט, אבל אתה נהנה מהאוכל.
כן.
זה ארוחה שאתה מסיים אותה, ואתה... אתה לא מרגיש מפוצץ, אתה פשוט מרגיש שבע.
יפה. טוב, אז הנה, קיבלנו גם המלצה על הספר עצמו, פרוטוקולים של זקני ציון, לקרוא גם ספר בדיוני, כמובן, אבל שמדבר, וגם אפילו צריך לקרוא את אקו, לקחת את הזמן, לא ישר למהר, אל תהיו כאלה כמוני, חסרי סבלנות, כן, כבר כמו לוליטה, כבר על המשפט, על הפסקה הראשונה, אנחנו מגלים את כל הספר.
כן.
אז המון תודה, עדי, היה מרתק מאוד.
אני יכול, שמרתי את זה עכשיו לסוף, ואחר כך תחתוך את זה בהקלטה, אם תרצה. אולי אפשר לנצל את ההזדמנות, מכיוון שלכאחד מהקוראים, המאזינים, אם מישהו ירצה להירתם ולהקים לי אתר, שלא יצטרכו להירשם לאקדמיה, ובאתר יהיה הספר, אני מאוד, מאוד אשמח.
אז יאללה, אתם, אז אנחנו קוראים מכאן למקימי האתרים. יש את הקבוצה ספריית בבל בפייסבוק שאפשר למצוא ואפשר לקשר, או שכמובן יכולים למצוא אותך בפייסבוק, אני אמסטרדם באנגלית, זה לא קשה מדי.
יש עוד ילד, אבל הוא צעיר יותר, אז זה לא אני, אני חושב שהוא חייל עכשיו. כן.
כי רק בנתניה יש איזה ארבעה חן מלול, אז כן, זה שם די נפוץ כנראה.
אז כן, אז באמת, אם מישהו יוכל, יש לו זמן, יש לי תכנים, אני יכול לתת תכנים גם מתוך הפרוטוקולים וגם לכתוב כמה טקסטים, אבל באמת משהו שפלטפורמה שאפשר יהיה להשתיל שם את הספר להורדה, באמת, באמת, אני מאוד, מאוד אשמח.
פרויקט חשוב. אז שוב תודה ולהתראות.
להתראות.